הפתעות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
שלום לכם, שלום לכם ואחר הצהריים טובים, טובים ומשובחים לכם מאזינות ומאזינים, אלה שאיתי עכשיו בשידור החי ואלה שיהיו בהסקט של אחר כך. רציתי לומר תודה. תודה על ההזדמנות הנהדרת הזאת לשבת סביב השולחן הזה ולספר בעצם על כל המקומות שאני מכיר, על מקומות שבהם הייתי, עם עולמות שראיתי וחוויתי, עם כל השאלות שבדרך שאלתי, את חלקם אני מביא לפה ועל חלקם אולי עדיף שאני לא אספר. לתוכנית של היום קראתי אבנים מדברות, וניסיתי לחפש את המקום הזה שבו אפשר לדבר עם האבנים וגם להקשיב להם, להקשיב להם בעיקר כדי אולי ללמוד על עצמנו, ללמוד מה אנחנו בעצם אומרים כשאנחנו מביטים או הופכים כל אבן כדי למצוא את הפתרון או את השאלות שקשורות בה. לתוכנית של היום ביקשתי שתצטרף אליי טלי. טלי סיבוני תצטרף לכאן והיא עושה את דרכה לכאן, ואנחנו נאחל לה שהיא תגיע בזהירות. ועד שהיא תגיע ותצרף אליי ותביא איתה את מגש האבנים הזה שאנחנו נהפוך אותן אחת אחת כדי לנסות לברר מה יש מתחתם, אני רוצה לספר לכם. אני רוצה לספר לכם שהיום יום שני, יוטט בחשוון תשפ"ו, 10 בנובמבר, אתמול היה 9 בנובמבר, מספר בעייתי, מורכב בפני עצמו אצל האמריקאים וגם אולי אצלנו. ורק רציתי לספר ש-766 ימים למלחמה שהתחילה בעזה, ואנחנו אולי רואים את האופק שלה מסתיים, אבל זה עדיין לא קורה, עם 4 חטופים שנמצאים שם, ועם הלוויה של סגן הדר גולדין שתתקיים מחר, וגופתו הושבה לארץ רק אתמול. אז רציתי אולי להתחיל עם הנקודה הזאת, ורציתי בעצם על הרקע הזה של שבט אחים ואחיות לבוא ולספר שבעצם שסביב השיר הזה אני תמיד מתחבר איכשהו לאיזשהו מרחב או מרקם של מורשת ושל תרבות, ואני חושב שהסיפור של הדר גולדין הוא סיפור הרבה מעבר לסיפור משפחתי או סיפור פרטי, הוא סיפור שלנו כעם, והמפגש שלנו עם השכול והכאב שנמשך כבר כל כך הרבה שנים מתבטא או מתמצא דרך הבבואה של הסיפור הזה של סגן הדר גולדין. לחיות בארץ ישראל 2014, צוק איתן, הקרב או המלחמה הזאת שנגמרת או הסיום שלה נכפה עלינו בעצם קצת על ידי האמריקאים, אחרי משהו כמו 50 ימים. סגן הדר גולדין, שנמצא באיזושהי פעילות, או בעצם מסיים איזושהי פעילות בתוך הפסקת האש, בעצם נתפס ונרצח, וגופתו נמשכת פנימה לתוך עזה. מאז עוברים להם כל כך הרבה שנים, 11 שנים, והגופה שלו מושבת רק אתמול. משפחת גולדין בעצם מובילה איזשהו מאבק ציבורי בדרכה שלה, ובדרך מאוד ייחודית ושונה אולי ממה שאנחנו מכירים ממשפחות אחרות שחוו חוויה כזאת, בוודאי לא מהסיבוב האחרון שמתחיל ב-7 באוקטובר. שמחה גולדין, אביו של הדר, התארח פה בתוכנית מספר פעמים, הוא פרופסור להיסטוריה של עם ישראל, ויש לו דבר אחד או שניים מעניינים ומרגשים ומרתקים בצורה בלתי רגילה לספר על, בעצם על התרבות והמורשת שלנו, ולחבר את הסיפור שלנו הנוכחי, זה שממש קורה היום, המאבק היומיומי, איך הוא נמשך בעצם מן ההיסטוריה אחורה. אמו של הדר, לאה, יצא לי לשמחתי הרבה לפגוש אותה מספר פעמים, ובעצם אולי להיטען מתוך הכוחות האישיים שיש לה, גם כאימא, גם כאישה לוחמת, ובעצם להתבונן על המשפחה הזאת, כיצד היא בעצם מנסה לספר את הסיפור שלנו, של עם ישראל, דרך הסיפור המשפחתי שלהם, והם תמיד דאגו לשמור בעצם על תמונה קצת יותר ממלכתית מאשר משפחתית, ואולי זה חלק מהבעיה, אולי זה חלק מן היתרון. אני לא כאן כדי לשפוט, אני רק כדי לומר שאיזה יופי. הסיפור הזה מתחיל להיסגר לפחות, רק כדי שנוכל להתחיל ללקק את הפצעים ולנסות להבין את העתיד. סגן הדר גולדין יובא לקבורה, למעשה פעם שנייה, כבר התבצעה קבורה אחת של, אני לא יודע בדיוק מה, אני לא רוצה אפילו לנסות לנחש, אבל הוא יובא לקבורה מחר בבית הלמין בכפר סבא בשעה 10, רחובות רבים הסתגרו, אנשים רבים הצטרפו אל המשפחה, ובעצם אל הכאב הזה של כולנו שמחבר אותנו, כמו בשרץ של אחים ואחיות, דרך הקושי הזה. לפנות בוקר חזרתי מפולין, ביקרתי בפולין, אני מבקר בה מפעם לפעם, אני מצטרף למשלחות נוער שיוצאות מכאן לפולין. המשלחות האלה הם חלק מתנועה או גל כזה מאוד מאוד גדול ומשמעותי של בני נוער שמגיעים בשנות, בדרך כלל בכיתות י' א' י' ב' אל פולין, מדברים על עשרות אלפים, בין 20, גם שמעתי את המספר 40 אלף, אבל 25 אלף תלמידים יוצאים מארץ ישראל, מכאן, לבקר בפולין. ופולין היא מדינה ששווה לבקר בה, ואנחנו, ואני מניח לרגע את הסיפור שלנו היהודי, ואני מנסה לספר איזושהי, לדבר על חוויה שלי. אני זוכר את המפגש שלי, לפחות עם ההיסטוריה ועם פולין, ועם מלחמת העולם השנייה, ובאיזושהי נקודת זמן, בגיל אולי מאוחר מדי, לפחות עבורי, כנער, לנסות להצליח ולהבין שבעצם מלחמת השואה שלנו, שואת העם היהודי, היא חלק ממשהו הרבה יותר משמעותי וגדול שקורה בעולם, או חלק ממשהו משמעותי אחר, נוסף, שקורה באירופה, מלחמת העולם השנייה, 60-70 מיליון, לא יודע את מי סופרים, יש את הסיפור שלנו בתוכו, והסיפור שלנו הוא חלק מתמונה גדולה, אנחנו מתמקדים בו כי זה שלנו, וזה הסיפור שלנו. הביקור בפולין הוא ביקור שמחבר בעצם את התמונה הזאת, תמונת השואה, אל הקונטקסט הכללי. פולין היא משהו כמו 36 מיליון תושבים שגרים בה, במדינה שחזרה, נמחקה וחזרה אל המפה מספר פעמים, ובעצם מצאה את עצמה בעצם מנסה לחפש את הנוכחות שלה בין גרמניה מצד אחד לבין רוסיה לצד שני. עם שתיהן יש לה בעיות, היו לה, ישנם, וגם כנראה יהיו לה. ורק בשביל לסבר את האוזן, האוכלוסייה היהודית בפולין מנתה 3.3 מיליון יהודים שגרו בפולין. 3 מיליון מהם נרצחו ממש על אדמת פולין. וזה מצטרף לשלושה מיליון פולנים אחרים, שגם הם נרצחו, מן הסתם גם שם, על אדמת פולין, כי הם לא התאימו, לא לגרמנים וגם לא לרוסים, כגזע סלאבי, הם זו גם כתת גזע נחות, כזה שאולי צריך רק להיות חוטב עצים ושואבי מים עבור הגרמנים, ולרוסים היה הרבה, היו חשבונות של טריטוריה, אדמה ומשאבים, כדי לקחת אותם מפולין, ופולין רק הפריע להם, או הפולנים. אז על אדמת פולין נרצחו רבים נוספים, ובעצם אתרי ההרג, ההשמדה, בורות ההריגה, מחנות ההשמדה, תאי הגזים, הם כאלה ששימשו, שלא נדע מה שנקרא, מלבד את העם היהודי, גם רבים, רבים אחרים ונוספים. והביקור בפולין הוא בעצם מאפשר ככה לחבר את התמונה הרחבה הזאת אל תוך הסיפור הפרטי שלנו. אל תוך הסיפור הזה של, של עם ישראל ש, שבעצם אין לנו, אין לנו דרך אחרת אלא להישאר ביחד. זה מתחבר אולי לסיפור הקודם של הדר גולדין. שמתי פה, בחרתי לשים את ביחד של בני הברבי ומרינה מקסימיליאן לומין, כי אני חושב שאולי הדבר המרכזי שאני לוקח איתי בכל פעם שאני חוזר מפולין לכאן לארץ, זה בעצם התובנה הזאת שאין לנו ברירה אחרת, אין לנו פריבילגיה, אנחנו יכולים להמשיך לריב אחד עם השני כמה שאנחנו רק רוצים, להתווכח, מה שנקרא להזיע, אבל זה חייב לעשות ביחד, זה חייב לעשות ביחד כי אין לנו דרך אחרת. כל הזמן מוצאים את עצמנו משחקים עם החיים במחבואים, פותחים דף לבן ומציירים לילדות, איש מטפס על הקירות איתך, גם סוף העולם לא מפחיד אותי, אני חורט על הלב
מקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
כן, איזה ביצוע נהדר, לגמרי נהדר, שמזכיר לנו שאין לנו ברירה אלא להישאר ביחד, וכל זה לפני שיגמר. והשיר הזה של עידן רייכל, הוא כותב אותו כי הוא מנסה בעצם לצייר איזושהי תמונה שבעצם מזכירה לנו שאנחנו צריכים להספיק עוד, עוד כל מיני דברים בחיים. אני, את יום ההולדת שלי, ה-59, חגגתי בפולין, על אדמת פולין, וקיבלתי עוגה כזאת גדולה שעשויה מאיזושהי נשיקה, שהשפריצו עליה הרבה מאוד קצפת ופירות יער טובים, והייתה כולה שלי, כי חגגתי אותה לבן, לא היה פשוט אף אחד, רק קיבלתי אותה והייתה, וזה היה נהדר, ונשאר לי בעצם לחשוב על זה שצריך לשמור על המתוק הזה כמה שאפשר רק כדי לפני שיגמר. והתובנה הזאת של לפני שיגמר, של שככה אני תמיד אוהב לחבר אותה על השיר הזה של עידן רחל, היא בעצם היא משהו שאף פעם לא צריך לסיים אותו, לא צריך לגמור שום דבר, או לא צריך לסיים, או הכוונה היא להגיע ליעד, זה בעצם איזשהו מהלך ש הוא חשוב הרבה יותר הדרך אליו מאשר ההגעה אליו, וגם לא לסיים משהו במובן של לא למצות אותו, אלא להשאיר את הטעם הטוב ממנו ולהישאר בתוכו, בתוך החוויה, הוא בתוך הרוח שלה, לפני שהיא תיגמר, לפני שהיא תתמצא לבד, היא אולי הדבר החשוב שאני יכול לקחת איתי. וגם עם רום גילי, שאותו חגגתי בפולין, גם עם החיבור הזה של המסע לפולין, של לקחת חלק בתוך חוויית ילדות מאוד מאוד משמעותית, מאוד מאוד מיוחדת של בני נוער, שבעצם הזיכרון הזה נצרב להם, ויקח אותם שנים כחלק מהזהות שלהם, כיהודים, כישראלים, כבני אותו עם. חלק מהסיפור הזה של הדר גולדין, שמתחיל להתכנס אחרי יותר מ-11 שנים, שהוא לא איתנו.
לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד, לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר, לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, למשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה, לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד, לקום כל בוקר ולצאת על החיים ולנסות הכל לפני שיגמר, לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, למשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה, לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם לנשום אותה עמוק, לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה. מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו. אז לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת, אז כל העולם נרגע. לנשום אותה עמוק, לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אז איך עושים את זה? אז איך עושים את זה? איך מגיעים בעצם לאותה נקודה שבה אפשר לעשות את הדברים ביחד? אפשר בעצם להקשיב לכל המקומות, למקומות האלה שנמצאים איתנו בתחושה שבעצם מאפשרים לנו גם לשמור על הסמל הזה, לשמור על הזהות העצמית שלנו, כל אחד שיהיה אדום, אחד ירוק, אחד צהוב, אבל לעשות את זה ביחד ולעשות את זה לפני שיגמר, כי אין לנו דרך אחרת ואין לנו שום אפשרות אחרת. החיפוש הזה מביא אותי תמיד אל נקודות מפגש כאלה בחוויה הישראלית, אל הנקודות החיתוך האלה שיש בין תרבויות שונות, ואני לא מדבר רק על אשכנזים וספרדים, על גבוהים ונמוכים, על תל אביבים וירושלמים, חיפאים ותל אביבים וכן הלאה וכן הלאה, אני מדבר בעיקר על החלק הזה בתוך המרשם שלנו, של ארץ ישראל, שיש פה אולי כמעט 80% יהודים, יש עוד גם 20% של כל מיני דברים אחרים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, ורק וכל מיני תתי קבוצות נוספות אחרות שכולן נמצאות פה ומרכיבות בעצם את המקום הזה ואת המפגש הזה שלנו בתוך הביחד שלנו. והחיפוש הזה תמיד מביא אותי לנקודות חדשות ומעניינות. החיפוש האחרון היה בדרך הבשורה. בדרך הבשורה, דרכו של ישוע, מה שהחבר'ה קוראים לו ישוע, מנצרת עד לכיוון הכנרת, ובעצם ניסיון להבין איך אנחנו, היהודים, בעצם מתמודדים בעצם עם שאלות שעופרות אחר כך להיות חלק מאיזה סיפור אחר של בשורה. ישוע היה יהודי, הוא נולד יהודי, הוא גם ניסה להתנהל בשלושת שנותיו בפעולותיו בגליל כיהודי, וזה הצליח באופן חלקי. בשורה התחתונה זה התקדם, כמובן הפך להיות גם דת, 2 מיליארד אנשים נמצאים שם, אבל את רוב חייו הוא התמודד, או את רוב פעילותו הוא התמודד בהיותו יהודי, עם כל הקושי שזה יצר, בכזה ששואל שאלות שהן קשות, שהתשובות שלהן הן לא פשוטות, והוא ממשיך לשאול אותם עד שהוא מצא בסוף את עצמו תלוי על צלב, כי זה לא התאים להרבה אנשים גם לא להקשיב לשאלות, ובוודאי לא לחפש פתרונות לתשובות, ומזה זה המשיך לדעת אחרת וחדשה בסיפור הזה של מלחמות. אמיר בניון אוהב לחבר את הסיפור שלנו פה בארץ, את היומיום שלנו אל המורשת היהודית. הוא מקורב קרוב אל הדת, או קרוב אל עניינים שקשורים בדת, והוא יודע לספר את העניין הזה, את השיר הזה שהוא שר ביחד עם אמיר דדון בברכת הסולטן, איך ניצחתי אותי הכל. והוא בעצם מחבק בחיבוק גדול של אהבה את זאת שהביאה לו את הניצחון הזה, את הניצחון הנהדר הזה על עצמו. וקוראים לה ארץ ישראל. קוראים לה ארץ ישראל וקוראים לה המוזיקה. המוזיקה הזאת כאן שבארץ ישראל. אחד הקטעים המרגשים שחוויתי במסע שלי בפולין אתמול בלילה, בדרך לשדה התעופה, באוטובוס, כשהוא כולו היה חשוך, ובחוץ הגשם התדפק על החלונות, והילדים והתלמידים ישבו בתוך האוטובוס, ככה חצי רדומים, רוצים להגיע הביתה, כל מה שנשאר להם זה לשיר, קצת שירים עבריים, כאלה שגם כאן אני משמיע בתוכנית, ריגשו אותי מאוד, רק כדי להבין שהמוזיקה יכולה לעזור לנו להתגבר על הכל, וגם על כל המרחב הלא פשוט הזה שאנחנו מתמודדים איתו.
מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
ואחד הדברים שאנחנו מוצאים את עצמנו, עוני לפחות, בוא נדבר פה מה שנקרא מתוך עצמי, זה בעצם מתוך השוני הזה, מתוך הגוונים האלה, שבעצם אנחנו צבועים בהם, נרצה או לא נרצה, בתוך ה... יומיום הישראלי שלנו, אנחנו מחפשים הרבה פעמים לאזן את הדברים, וקראו לזה פעם סיר קור ההיתוך או מלטינג פוט, והיה רצון כזה מין להביא לכאן את קבוצות האוכלוסייה האלה שמגיעות מכאן ומשם ומשם ומכאן, ולחבר את כולן, להתיך ככה את כולם, לחבר אותן איכשהו וליצור פה איזושהי זהות ישראלית עגולה שלמה והומוגנית ואחידה. וזה, והניסיון הזה שאולי בן גוריון היה אחראי לו במידה רבה, למחוק זהות של שמות למשל, או לפחות להכריח את בעלי השמות האלה שמגיעים איתם ממקום אחר בעולם, להברט אותם כדי ליצור פה איזשהו משהו מאוד מאוד אחיד, ישראלי, שיש בו שוויון. והחיפוש הזה אחר שוויון הרבה פעמים הביא אותנו למקומות שבהם אנחנו בעצם מוחקים דווקא את הייחוד, או אנחנו לנסות להתעלם ממנו, אנחנו מנסים לוותר עליו, ואז לפסס בעצם את הדבר הכל כך יפה הזה, שנקרא אדום או צהוב או ירוק, ולהישאר עם הצבעים האלה, ורק עם הצבעים האלה, וכל אחד בתוך עצמו נמצא. אני תמיד מזכיר לי שבשיח בין אנשים, בין מונולוג לדיאלוג, הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בעצם מדברים עם עצמנו, קוראים לזה מונולוג, כשבן אדם אחד מדבר עם עצמו, אבל זה קורה גם בדיאלוג, ששני אנשים מדברים עם עצמם, בעצם הם מקיימים איזשהו דיאלוג, שכל אחד רק מדבר עם עצמו, רק זה קורה ביחד ולא במיוחד. אילי בוטנר ורן דנקנר מביאים את השיר הזה, הנהדר, שווים. כי אנחנו מגיעים מאיזשהו בסיס משותף שהוא שווה, ואנחנו צומחים למקומות אחרים ולצבעים אחרים ולכיוונים שבהם שומרים, שאנחנו יכולים לזהות את הייחוד שלנו ולשמור עליו גם בלי להיות שווים, וזה בסדר להיות שונים ולא שווים.
אתה רוצה, אתה יכול לרקוד לצעוד קדימה, להיות שלם באנשים, ואולי יבוא יום ונהפוך שווים. אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אינסוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. אני בוכה, אתה צועק, אני טועה, אתה צודק, זאת הצגה שלנו, ואין קהל ואין במה, אולי נשב ננוע, אתה אתה, אני אני, וגם תחלוף הרוח, ויעברו השנים, ואולי יבוא יום ונהפוך שווים. אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. ואולי יבוא יום ונהפוך שווים, אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע. אתה תהיה לי נחל ואני לך ימים, ונזרום ביחד עד אין סוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף מגיע.
לפעמים נדמה לי שאנחנו, דווקא חוסר האיזון הזה, או חוסר השוויון הזה, שהוא מבורך הרבה פעמים, אני לא מדבר על חוסר שוויון שהוא נולד מתוך ניצול, אלא מתוך זה שאנחנו ממקסמים דווקא את הפוטנציאל של כל דבר, הופך אותנו דווקא לשלמים. וזה בעצם הסיפור הזה של האין והיאנג, השחור בתוך הלבן, או הלבן בתוך השחור, שככל ש... יש מעט שחור, יש יותר לבן, וההפך, ובעצם דווקא החוסר שוויון הזה הופך אותנו לשלמים. ועידן חביב יודע לעשות את זה בדרכו המאוד רכה ונעימה, שכולה עטופה בתוך חוויה מרגשת. אז בוא ניתן לנו את הכבוד הזה, את המקום הזה.
איך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך. תראי, הפכנו להיות יותר דומים, וגם אם לא תרגשי תמיד אתן לך את כל החיים. בואי אליי כמו הרוח לגליל, את יפה שאין מילים לדבר. בואי אליי כמו השקט ללילות, את בכל התפילות שבלב. וכל השנים שעברנו, כמה בדרך אספנו, תראי, הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים. את מבינה אותי הרבה יותר ממני, ורק איתך אני מכיר גם את עצמי. כשתחזרי כל יום תראי אותי בפתח, גם כשאת איתי אני חושב עלייך את כל החיים. בוא אליי כמו רוח לגלים, את יפה
יפה שאין מילי לדבר. בואי אליי כמו השקט להלילות בכל התפילות שבלב, וכל השנים שעברו כמה בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים. בדרך אספנו, תראי הפכנו להיות גדולים. היו מלחמות וניצחנו, כמה רחוק שהגענו, הפכנו להיות שלמים.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
כן, אז הפכנו להיות שלמים, ואחרי שהפכנו להיות שלמים, אז מה נשאר? לא יודע מה נשאר. אבל תמיד יש משפט מאוד יפה שאהבתי, שאני אוהב לחשוב עליו לפעמים, וזה שאומר את, מי ששואל, אז מה נסגר, או איך זה יסתיים, או מה יהיה, או מה יהיה בסוף, ובעצם לא הבין את ההתחלה. וההתחלה תמיד קשורה אל נוף ילדות. השיר הנהדר הזה של שלמה ארצי, נוף ילדות, מחבר אותי תמיד לחוויות האלה שאני לוקח. הייתה לי ילדות מאוד יפה ונחמדה. התחילה בבת ים עד גיל 9, המשיכה ברמת שרון, מה שנקרא, או רמת השרון לאלה שלא גדלו שם. והייתה תמיד צבועה בהמון דברים שקשורים למרחב ולסביבה, ואם זה תנועת נוער, ואם זה גדלתי בתוך מה שנקרא אז מושבה, רמת השרון, והיו שם שדות, ממש במרחק של הליכה של דקות קצרות, גם שדות של תותים וגם שדות אחרים, וגם ללכת עם סנדלים בתוך חולות, וגם לחפש את הדרך שמגיעה מרמת השרון אל חוף הים, בדרך לא דרך, וכל זה הוא סוג של נוף ילדות, שלפחות שלי. והחלק הזה, החיבור הזה של נוף ילדות, תמיד מעניין אותי לדעת עד כמה הוא בעצם מוביל אותנו, להבין שחוויית הילדות שלי שונה לגמרי באופן משמעותי ומהותי מחוויית ילדות למשל של כאלה שהגיעו לכאן לארץ. הגיעו לפה עשרות אלפי או מיליוני עולים במשך כמובן השנים האחרונות, והמפגש שלי הרבה פעמים ביומיום שהוא שווה ערך, שכולנו שווים בו לכאורה, כמו ששאר רייכל, הוא בעצם שווה עכשיו, אבל נוף הילדות שלו הוא שונה לגמרי. אנחנו נמצאים בסתיו, הסתיו הזה שבעצם עוטף אותנו מכל מקום, חוץ ממקום אחד פה בארץ ישראל. הספרתי שחזרתי מפולין, ושם הסתיו בעיצומו, ובעצם העלים, הצהובים האלה, צהובים הדמדמים של עלי הדולב, מפוזרים על כל מדרכה ובכל פארק, וזה נוף הילדות של מי שגדל אולי במזרח אירופה, שזה לא אני. והסתובבתי לי שם וצילמתי תמונות ושלחתי אותם לכל מי שרק יכולתי, רק כדי לספר עד כמה יפה פה, ולמצוא שבעצם התשובה היחידה שקיבלתי שזה נוף ילדות, אבל לא שלי.
כבר נשברו הענפים, כן, נשברו הענפים,
אז פרחי הבר צומחים בין העצים, ואנחנו עטופים בפריחה של חלמוניות שעכשיו גם מסתיימת, והסיטבניות גם הן גדלות, וגם את התמונות של הסיטבניות ושל החלמוניות ושל הדברים הקטנים האלה שגדלים פה בתוך הסתיו שלנו, אפשר לראות תמונות שהמציאות הרבה יותר טובה מהן, אבל גם כשאין במה להסתפק, אז תמונות זה נקודת אחיזה מאוד טובה. גם לנוף ילדות וגם לחוויות אחרות שכולן מגיעות מתוך תמונות. שר לנו שלמה ארצי על נוף האנשים של ילדותי, ונוף האנשים של ילדותי תמיד מוקף באנשי חינוך, או לפחות כמה אנשים שאני יכול לחבר את הילדות שלי דרך החוויה שהייתה לי במפגש איתם. ואחד הדברים שמאוד מילאו אותי ומאוד העסיק אותי זה המחשבה הזאת, עד כמה צוות חינוכי של בית הספר, ובעצם בראש ובראשונה הם מחנכים ורק אחר כך מורים. ופגשתי את זה בפולין, פגשתי את זה במפגש עם הילדים, וכל מה שנתן לי את ההרגשה הזאת זה בעצם לראות איך חוויות הילדות האלה שאצל הילדים נצרבות דרך המחנכים שלהם שנמצאים שם כי זה עושה להם, כי זה הדבר הנכון שלהם לעשות. ולהיות מחובר דרך צוות הוראה לחוויה של ילדים נתן לי הרגישה מאוד טובה, להרגיש שאני חלק ממשהו גם כשאני נמצא מחוץ לו.
מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
כן, אז חוויית ילדות במקום אחד נראית לגמרי שונה מחוויית ילדות של מקום אחר, ותוסיף לזה את הטמפרטורות שבדרך כלל, לפחות באירופה, לפחות מהמקום שאני מגיע ממנו, ממש מלפני כמה שעות, שם כבר מה שנקרא מדברים בספרה אחת, שבינתיים היא פלוס, היא גם תעבור למינוס, ואנחנו ב-20 וב-30 מעלות סביב זה. לקראת סוף השבוע אולי זה קצת ירד וישתנה. החיבור הזה של נוף ילדות דרך סיפורי סתיו, או דרך עלי דולב שמתפזרים להם שם במרחב ונקטפים ונאספים, רק כדי לחמם אותנו, מחבר אותי אל שלום חנוך ואל האדם שהוא עץ השדה. הוא פשוט... הוא לקח את המוטיב הכל כך מיוחד ויפה הזה של הצומח. מישהו פעם אמר לי שעץ תיאורטית יכול לחיות עד בלי די אם הוא תמיד יקבל את התנאים האופטימליים, ועץ לא יכול למות, הוא תמיד ממשיך להתפתח, הוא מת כי הוא חולה או שהוא מקבל את הטיפול הלא ראוי לו. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל הרעיון עצמו תמיד מרגש אותי לחשוב עד כמה אנחנו בעצם עץ השדה. ושלום חנוך לוקח את השיר הזה, או את המילים שהוא כתב לכם, לי, לנו, לבני האדם, כדי לחבר אותנו להיות עץ השדה. אולי העצים האלה שמשילים את השלכת שלהם של העלים כבר היום, אולי עצים אחרים שרק ממשיכים להתפתח ולהתפתח עד בלי די.
ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה, כמו עץ השדה אהבתי וגם שנאתי, טעמתי מזה ומזה, קברו אותי בחלקה של עפר, ומה לי בפה כמו עץ השדה, כמו עץ השדה, כי האדם עץ השדה, צמא למים כמו האדם, הוא נשאר צמא. הייתי ואיפה אהיה כמו עץ השדה
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אנחנו עם נודד, ויש את היהודי הנודד. זה היהודי הנודד, זה הצמח הזה שפוגשים אותו על חוף הים, והוא כזה בשרני, יש לו עלים כאלה צרים ארוכים ובחתך משולש, והם נראים שהם כאלה ספוגים כולם בלחות או במים שהם יודעים לאגור כדי לשמור לימים טובים אחרים. ואם לוקחים, תולשים את הסוקולנט הזה או את איך שזה נקרא, ותוקעים אותו, נוטעים אותו איכשהו כך באדמה אחרת, הוא יודע להשריש ולהתחבר ולצאת. וקוראים לו יהודי הנודד, והיהודי הנודד הזה מספר בעצם חלק מהסיפור שלנו, איך אנחנו יכולים לשים את האצבעות שלנו, את הידיים ואת הרגליים, ובעצם להתחבר לכל מקום שבו אנחנו נמצאים. החיבור שלי אל כל המקומות הוא לפחות מהמקום הזה של לחפש כל הזמן איזשהו סיפור חדש, נוסף ואחר, רק כדי להביא אותו אלינו. ושמעון בר שר את השיר הנהדר הזה על בנימין מתודלה, הוא מגיע מתודלה שבספרד, ואני מאוד אוהב להקשיב לו כדי להבין שבעצם את החוויה הזאת או את הניסיון הזה לחוות בעצם את עצמנו במקומות אחרים בעולם, לא אני המצאתי אלא אני רק חלק ממנו, כמו המסעות האלה של בנימין מתודלה.
יצא בנימין מתודלה. הוא עבר נאות כפר וערים והרים בערובה גילדה. הוא סבב ערבות ביערים ולא נח בכל אלה הוא אלה. גם חצה גלי ים סוערים בספינה שנקראת קרבלה. כי נושא הגדול, כי נושא הגדול היה בנימין מתודלה. ראה נפילים ובצידם ננסים קומתם לא גדרה. הוא ראה פראי איש ברוקדם מן ריקות כדוגמת הרנטרה. ושמע הוא מפי מלכתם כי שבויה הישמדונה אדלה. כי נושא הגדול, כי נושא הגדול היה בנימין מתודלה. לה 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 לה. כי נושא הגדול, כי נושא הגדול היה בנימין מתודלה. הוא הגיע אל חושים, עבר הדלפות, הוא הגיע מגיע אל הסמבטיון, הוא חונן את הפר עיר ציון, הוא טיפס קרמלה, ובדרך אל הודו אמר, אם כבר כאן אני את גם בבלה. כי נושא הגדול, כי נושא הגדול, היה בנימין מתודלה. ככה עבר יבשות ואיים, בלי לשאול עד מתי תלתלה, ורחב על פילים אומרים, ועל גב לביה הוא דומרה, וצנח מצוקים נוראים, וסוחף המכונה אומברלה. כי נושא האמיץ, כי נושא האמיץ, היה בנימין מתודלה. לה 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 לה. כי נושא האמיץ, כי נושא האמיץ, היה בנימין מתודלה. ושובו מדרחב וישב ומיד נוצתו החלה, חיש לכתוב את קורות מסע עברי ספר מילה וסלע. כך כתב וכתב וכתב כל ימיו ולבלי יתעצל, כי היה לו בלי סוף מה לכתוב ולכתוב לאותו בניין מתודרה, לאותו בניין מתודרה, לאותו בנימין מתודלה.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
כן, כי נושא גדול, אופה, נשתחרר פה המיקרופון, אנחנו נסדר אותו, אנחנו מיד נסדר אותו. אני רק אספר ש איך שאנחנו לא מסובבים את זה, אנחנו מדברים בעצם על בחירות. היה לי פעם בוס באחד במקומות העבודה שלי, איש יקר שאני מאוד אוהב ולהיזכר בדברים חשובים שהוא ידע לומר לי, ואחד הדברים היה אומר שלבחור נכון זה בעצם לבחור בין אלטרנטיבות. זה לא בהכרח מה אפשר ומה צריך ומה היית רוצה וכולי, אלא מה רלוונטי. הוא היה איש, הוא עדיין, הוא איש מאוד פרקטי וענייני, והוא בעצם אמר, בוא, שים את האפשרויות על השולחן, תבחר מה הבחירה הנכונה היא הבחירה מתוך האלטרנטיבות האלה שאפשר. וגם אמיר דדון, גם אמיר דדון בעצם מרחיב את היריעה הזאת של הבחירה, עד כמה הבחירות שלנו הן בעצם חלק ממה שמאפשר לנו להתקדם מעלה, לבחור... רוברט פורסט מדבר על two roads diverge in a yellow woods but so I cannot travel both, והחיבור שלו שם אל הבחירה בעצם מובילה אותנו בעצם למקום שאליו בסופו של דבר נגיע, כי בצומת הזאת, בצומת הדרכים שאנחנו הרבה פעמים עומדים בה, שם נקבעים ההחלטות, וכל מה שנשאר לנו זה לבחור נכון או להתמודד עם הבחירה הלא נכונה. אבל בוא ניתן לאמיר דדון לספר את הסיפור שלו.
לראות שטוב בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם אדע לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב של חלומות, אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר עליי, תן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות.
ועל הרקע הנהדר הזה של, של הבורגנים בדרכנו, אני רוצה להגיד תודה. אני רוצה להגיד תודה על השעה הנהדרת הזאת שאפשרה לי לספר קצת מחוויות הזמן האחרון, מחוויות הילדות שלי ושל אנשים אחרים טובים שאני אוהב ומכיר, ולספר שכך או אחרת, אין מה לעשות, זו דרכנו.
פנייך שוב רוקעות כפני הים, עם האור נוסיף
See.